לשר מיכאל ביטון.
צהריים טובים, ליאת.
השר לנושאים אסטרטגיים והשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון מכחול לבן. הספקת לשמוע את הדברים שאמרו גם השרית אורית פרקש הכהן וגם השרה פנינה תמנו שטה עכשיו יחד איתנו?
כן, הקשבתי לשותפיי ועמיתיי והדברים שלהם ברורים וחד משמעיים.
אוקיי, אז תסביר לי איך
תפעלו בממשלה.
איך תפעלו בממשלה? מה היו הדרישות שלכם?
אנחנו נבקש לראות את האכיפה ואת התוכנית ואת המדדים ואיפה נאכף ולמה לא נאכף, לפני שבכלל נסכים לערכת סגר. כמו כן נרצה לוודא שאכן התחילו לטפל בסוגיה של שדה התעופה, ושאין הפקרות בחזרה מחוץ לארץ, דבר שהיה יכול להימנע אם היו קובעים נוהל של בדיקה מקדימה לפני העלייה למטוס. כמה פעולות שמחייבות גם אם נידרש לערכת סגר, למשל לחסן את הגילאים הגבוהים בתיכון, מגילאי 16 עד 18, לאפשר להם ללמוד לבגרות ולא לאבד שנה כל כך חשובה בחיים שלהם. אלה יהיו הדרישות שלנו, ואם הם טענים, אנחנו נשקול. עכשיו, מצד שני, יש 10,000 נדבקים, ומאות חולים קשה ומונשמים, 1,100 חולים קשה ומאות מונשמים. הדבר הזה הוא חסר תקדים, אני כל כך עצוב לראות את ראש הממשלה רץ לתמונות על חיסונים, ויוצר אווירת סוף קור, אבל עדיין המצב הוא החמור ביותר שהיה פה פעם בקורונה, והייתי מציע שילך לערים אדומות, שילך לשר הביטחון פנים וישאל אותו למה אין אכיפה, ולמה הדברים נראים כך ברגעים האלה. הציבור בסך הכל רובו מבין את המצב חירום ופועל, ויש מקומות שחייבים להגביר את האכיפה בכל ההיבטים, כולל כנסות למוסדות חינוך ולא לתקצב אותם, או אפילו לשלול מהם רישיון.
רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר פה לשלול, מכיוון שמדובר בעיקר במוסדות חינוך חרדים, אתה אומר לשלול תקצוב במוסדות חינוך חרדים שלא מקיימים את הנחיות הסגר?
בוודאי, וזה גם חל על אולמות. אולמות מקבלות כנס של 5,000 שקל, ועדיין נעצו אירועים ונעצו חתונות. זה לא מספיק. צריך לעבור לרמה של אתה מאבד את הרישיון שלך לפעול. אנחנו חייבים להחזיק מעמד כולנו יחד עוד חודשיים, שלושה.
כן, אני רוצה שאותך, אבל השר ביטון, אתם קוראים פה לקיים אכיפה שוויונית, ואתה אומר, אנחנו נרצה לראות איפה מתקיימת אכיפה שוויונית. יש לכם ישיבת ממשלה עוד מעט. על איזה אינדיקציות אתה מסתמך? כלומר, איזה נתונים ישכנעו אותך שיש אכיפה שוויונית?
כחול לבן תדרוש את התשובות שהזכרתי קודם. מראש הממשלה, ומשר הבריאות, ומשר לביטחון פנים.
ואיך אתה יודע להאמין לנתונים שהם נותנים לך? הם יגידו שיש אכיפה שוויונית.
רק אני אשלים. אנחנו כן נבעץ עם היועצים הרפואיים שלנו, ונראה את מצב הסגר ואת הפירות שלו, והאם נדרש להאריך אותו. אבל כל הערכה לא תתבצע בלי הדברים שהזכרתי קודם.
אז אני שואלת שוב, איך תדרשו אכיפה שוויונית בפועל?
זה די פשוט לדעת.
איך תדעו איכן נמצאת המשטרה, איכן לא נמצאת המשטרה, לאיכן מגיעים?
יש נתונים, כמה כנסות, כמה דוחות, כמה אירועים, איפה היית ומה עשית. בלי הנתונים האלה אי אפשר להתקדם.
אבל הנה, נתניהו כן מנסה ליישר את ההדורים גם בחברה החרדית. הוא פנה כבר פעמיים לנכדו של הרב קניאבסקי, ביקש ממנו לסייע בסגירת תלמודי התורה.
בניגוד לרבים, אני לא רוצה להפנות אש לחברה החרדית בכללותה. רוב החברה החרדית שומרת על הכללים, חסידויות שלמות כמו חסידות גור, סגרה את כל המוסדות. רוב הספרדים החרדים סגורים וממושמעים, על פי הנחיית אריה דרעי והרבנים. ויש קבוצות שעושות דין לעצמם, בתי כנסת פתוחים, חתונות המוניות, אירועים גדולים. הדבר הזה חמור, ושם הייתה צריכה להיות אכיפה מוגברת.
ולמה לא הייתה?
הייתה הימנעות.
למה?
הימנעות.
למה?
כי חשבו, אולי החיסונים הם הנושא. אבל החיסונים הם לא הנושא. החיסונים, את הפירות שלהם נדע עוד חודשיים, שלושה. עכשיו אנחנו במלחמה. עכשיו יש 10,000 נדבקים כל יום, זה אומר המון המון הרוגים. המון המון אנשים שנאבד, יש כבר 4,000 הרוגים בקורונה, במלחמת יום הכיפורים, האיומה ביותר שלנו, היו כ-3,000 הרוגים. ואנחנו עכשיו יוצרים אווירה כאילו ניצחנו. עוד לא ניצחנו שום דבר. יש פה עוד הרוגים לצערי שיהיו במדינת ישראל, כולל צעירים, אנשים בני 40 ו-50, עם ילדים קטנים. לכן אני אומר, תירגעו עם הסיפור של החיסונים, בואו נמשיך לעשות חיסונים. היום אני התחסנתי בירוחם. ואני רואה את המופת של ראשת המועצה טל אוחנה, ואני בפוטה שהיה עוזר שלי, וקופת החולים כללית מטפלת בחלשים ביותר, ופיקוד העורף עוזר בחיסונים. אני גאה בהם.
כן, אבל העניין שלנו, הבעיה שלנו היא לא עם החיסונים, הבעיה שלנו זה עם נתוני התחלואה העולים, ולפי מה שאנחנו רואים בגרפים, זה לא יורד, זה רק עולה כל הזמן. היום אנחנו מעל 10,000, והצפי שזה יעלה גם יותר. אז אני אשאל אותך אם זה בכלל ריאלי, לדבר על שבוע עוד 10 ימים. אולי כבר צריך להגיד שאנחנו צפויים לסגר של שבועיים, שזאת האמת כשמסתכלים על הנתונים.
ביום יומיים הקרובים, כחול לבן תחליט, ובלעדיה לא יוארך הסגר. והיא תחליט, על פי התשובות שהיא תקבל מראש הממשלה, בסוגיות של אכיפה, בסוגיות של העדפת גילאי תיכון לחיסון מיידי.
זה תנאי שלכם?
כן, אלה תנאים. בסוגיות של פתרון לעסקים שיפגעו עוד יותר בגלל סגר. אנחנו נקבל תשובות ביומיים הקרובים, נתייעץ עם המומחים שלנו, ורק אז נקבל החלטה. אכן המצב מחפיר, אכן ההדבקה היא בשיאה, אכן אנחנו חייבים לעשות צעדים, אבל לא נתעלם ממה שלא נעשה.
למה אתם לא דורשים סגר דיפרנציאלי? הסגרת פה ובצדק את העסקים הקטנים הקורסים. אתם המצאתם, אבל זה לא קורה.
את הרמזור, אנחנו המצאנו את המצפן.
אבל יש לכם הזדמנות עכשיו להציב תנאי.
אבל זה קורה כשרמת התחלואה קטנה, ואז אתה מבודד אזורי הדבקה. עכשיו אנחנו מדברים על עשרות ערים אדומות, על הרבה יותר. הדבר הזה הוא נכון כשאתה שולט במגפה. עכשיו היא מאבדת שליטה, ולכן הסגר הוא כלי קיצוני, והוא היה אפקטיבי פעמיים. אבל לא נאפשר סגר בבלוף. אם יהיה סגר, אז יתפקדו כסגר. גם בשדה התעופה, גם בערים אדומות, גם במסירי סגר.
בוא נדבר
אם
רגע...
אם יעשו את זה, כן. אנחנו נשקול להמשיך את הסגר.
כן, בוא נדבר, רגע על, בוא נדבר רגע על שדה התעופה. אתה יושב על שולחן, לשולחן הממשלה, אתה ישבת שם כמעט מתחילת משבר הקורונה. אתה יכול להסביר לנו... איך עד היום מדינת ישראל לא חסמה את נתב"ג?
אני חושב שניסו להאשים את היועץ המשפטי לממשלה, בכך שלא נתן פתרון, ונהפוך...
לא, הוא אמר שאסור משפטית, שזה בלתי אפשרי.
בשבועיים האחרונים כשפנו אליו עם אמירה פשוטה מה נדרש ומה צריך, הוא נתן אוקיי מיידי. זה עניין תפקודי של משרד התחבורה, רשות שדות התעופה ומשרד הבריאות. ולכן הנוהל הדרוש זה שכל מי שמגיע לארץ ייבדק כמה ימים קודם, ויציג בדיקת תקינה, ולא יעלה על מטוס בכלל לארץ.
אבל למה זה לא קרה לפני 10 חודשים?
אני לא יודע להסביר לכם.
הדברים האלה לא נידונו, הם לא נידונו על שולחן הממשלה שוב ושוב, זה שער הכניסה לישראל, שער היבוא של הווירוס.
נידונו על שולחן הממשלה, היו שלבים שונים, היו מצבים שבהם מדינות שונות קיבלו אזרחים ישראלים, והייתה הדדיות. אבל ברגע שהצענו את הפתרון הזה, שלא יעלה על מטוס לישראל, אדם שלא עבר בדיקה כמה ימים קודם, זה לא בוצע. וזה לא בוצע בגלל תפקוד, לא בגלל יועץ משפטי.
תפקוד של מי? תפקוד של מי, השר ביטון?
אמרתי לך, רשות שדות התעופה, שר התחבורה, שרת התחבורה...
הם אלה שאחראים, רשות שדות התעופה ושר התחבורה?
הם אחראים באופן ישיר לאירוע של שדה התעופה.
למה רשות שדות התעופה אחראית?
כי זה הסמכות שלה בחוק לנהל את הכניסה לישראל.
אבל היא לא מחליטה על מדיניות.
אבל היא מקבלת את זה משר הבריאות ומשרת התחבורה.
אז מי שאחראי זה מי שקבע את המדיניות, לא מי שפעל, לא? הבעיה הייתה במדיניות או ביישום שלה?
את צודקת, אבל בסוף יש גוף שיכול להציג לשרים הממונים שלו את המתווה, איך עושים בקרה על שמי הארץ כדי למנוע את ההדבקה ואת המוטציות שחודרות אלינו מכל העולם.
הייתה פנייה לרשות שדות התעופה להציג מתווה כזה? אם זה בכלל בסמכותה של רשות שדות התעופה, אנחנו מיד נשמע את התגובה של דבר.
זה לא בסמכותה, זה בסמכות הממשלה והשרים הספציפיים. צריך לבוא מהם.
אבל אז מה שאתה אומר בעצם, שאחת הסיבות המרכזיות שבגללה לא סגרו את נמל התעופה בן גוריון, הייתה בגלל הדדיות עם מדינות שונות.
גם, וגם אותו נשמור על הכלכלה ועל העולם העסקי והיכולת לפעול בעולם. הרבה אנשי העתק נפגעו מאוד. כלכלת ישראל מבוססת על הייטק. לא יודעים, הקורונה היא מהווה שיקולים מצד אחד כלכלה ומרקם חיים, ומצד שני בריאות. כל הזמן שומרים על איזונים. אבל את הדבר המינימלי הזה, שכל מי שעולה לארץ ייבדק, זה דבר שהיה ניתן לעשות ולפקח עליו לא נעשה, ועכשיו כדאי לעשות את זה מיידית.
עכשיו אני רוצה ברשותך גם שאלה פוליטית, ולשאול אותך האם כבר מישהו נענה לקריאה של בני גנץ לחבור אליכם לחיבורים במה שקרוי מרכז שמאל?
אני אגיד לך כמה דברים על הנושא הזה. קודם כל, חיבורים זה ראוי. כחול לבן עשתה חיבורים בעבר ומאמינה בזה. דבר שני, כל מי שדהר לבחירות במרכז שמאל וחשב שהוא יודע להביא איזושהי תוצאה ופתאום רואים את המפץ של המפלגות והיזמות ואת החלקי מפלגות, מבין שרק כחול לבן גם ממשלת מעבר וגם אם תהיה פה לצערי עוד מערכת בחירות נוספת על הקיימת, אנחנו נהיה שנה בממשלה ונדרש להיות חזקים עם הרבה חברי כנסת ולשמור על המעמד הפריטטי. ובינתיים מי שלא עובר את אחוז החסימה ורואה שזה מצבו, צריך לגלות גדלות ואחריות ולהתחבר. זאת הקריאה שלנו.
אבל אולי הם לא סומכים על בני גנץ מספיק.
יש דיבורים עם המפלגות, גם אלה שאת חושבת שלא סומכים.
איזה מפלגות? עם איזה, עם מי יש מי דיבורים?
אנחנו לא יכולים לפרט.
עם מפלגת העבודה, עם איציק שמולי?
את הקריאה הזאת עשינו פומבית, ויש דיבורים עם מפלגות.
גם עם יש עתיד? יש גם דיבורים עם יש עתיד?
זה כבר ידוע שיש דיבורים עם יש עתיד, ואני רוצה להגיד לך שאת החיבורים האחרונים בבחירות הראשונות שהתמזגנו עם יש עתיד, זה נעשה ביום האחרון. אז אני אומר שלא נשאר לנו הרבה זמן לחיבורים עד לסגירת הרשימות, אבל הדברים התרחשו, אם התרחשו ממש ביומיים שלושה האחרונים של סגירת הרשימות.
אתה חושש ממה שיקרה לכחול לבן אם לא יהיה איחוד?
תראי, אין ספק ששילמנו מחיר קשה על הכניסה לממשלה. אנחנו האמנו באחדות ובמלחמה בקורונה ועשינו את זה. שילמנו מחיר על חוסר היושרה של ראש הממשלה, לא לקיים הסכמים ולהיאבק למען עצמו וגורלו המשפטי, במקום להיאבק למען האזרחים. מכירים במחיר ששילמנו, אבל עדיין 200,000 איש מצביעים לנו ואיתנו, והם אומרים לנו, אתם מפלגת מרכז, ממלכתית, אחראית. קיבלתם צלקות, אבל אתם אנשים טובים. חילי טרופר הוא איש נהדר, ופנינה תמנו שאתה נהדר, ואורית פרקש, וכל הצוות שלנו זה אנשים משכמם ומעלה, ורבים בחברה הישראלית היו רוצים לראות אותם, גם בממשלה הבאה וגם בכנסת הבאה.
תגיד, אם אתה כבר מזכיר את חילי טרופר, מה חשבת על כך שחילי טרופר כבר הרבה חודשים מנהל מגעים עם אנשי העולם התרבות והבידור מתוך רצון להגיע להסדר, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים תמונה של ראש הממשלה, בצד אחד שלו אביב גפן, בצד אחד שלו השר ישראל כץ, חילי טרופר שהיה שם בכלל לא נכנס לתמונה, ואת כל הקופון על מה שנקרא הצלת עולם התרבות גזר נתניהו.
אבל יד, הבוחרים שלנו והאזרחים הם לא טיפשים ולא מטומטמים. חילי טרופר עוסק בבעיות של התרבות מכינון הממשלה, והביא מאות מיליונים לארגונים לקיים אותם, ועשה מעשים מאוד יצירתיים, גם בין הסגרים, לפתוח קצת את פעילות התרבות, ונאבק למענם יום-יום, שעה-שעה. אז תמונה ומניפולציה, את יודעת, גם הערבים נוערים לקלפי, ואסור שינערו, ופתאום עכשיו הערבים צריכים לנער לקלפי, אז המניפולציות האלה ידועות, אבל העבודה המעמיקה והיסודית שלו, והאופי שלו והמסירות שלו, זה אף אחד לא ייקח ממנו, גם לא בפוטו-אפ של ראש הממשלה.
כן, למרות שנמתחת עליו ביקורת מארגוני היוצרים שהם לא קיבלו ממנו מספיק, אבל אנחנו נעצור כאן, השר מיכאל ביטון, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
תודה לך, ליאת.
מצטרף.